שיש אנשי הרב מידן הגיעו? מה...
לא, זה לא.
אתם נהגים לחכות או שאתם נהגים? אפשר להתחיל. טוב.
לא אכפת לרב שיצטרפו תוך כדי?
אכפת לי ברמות מסוימות. טוב, בוא נראה. טוב, מוריי ורבותיי, אני מבין שאתם התחלתם ללמוד עכשיו את ההקדמה של הרמב״ם לפרק חלק, כשההקדמה הזאת, לפני שאני מתחיל בגופו של העניין, אני מקווה שעד אז יגיעו, אז אני אתן שתי מילות פתיחה. ההקדמה הזאת בכללה עוסקת בשאלת הגמול, דהיינו מה היהודים של המעשים הטובים שאנחנו עושים, מה שאיפת האדם, מה פסגת שאיפות האדם ביחס לגמול. ובצד זה עוסק הרמב״ם גם בסופה של הקדמה, הוא כל אותם דברים שאנחנו מכירים על עיקרים של הרמב״ם מקורם כאן בהקדמה להלק. בדרך שלו אל הדברים האלה הוא עובר דרך כמה תחנות כדי להסביר את הדברים. הוא מציג קודם כל את מה שהציגו הקדמונים בנוגע ליהודים הסופיים, מה, לאן חתירה האדם ושאיפתו, והוא גם, כיוון שהוא הולך להסביר את הדברים, הוא צריך להתמודד גם עם כמה וכמה אגדות של חז"ל שאמרו X ו-Y ו-Z, הוא צריך להסביר גם מה מקומן של אגדות חז"ל, מה תפקידן של אגדות חז"ל, כיצד יש להבין אותן, וגם בזה הוא ראה לנגד עיניו כל מיני גישות, והוא מציג את הגישות השונות, כשבסופו של דבר מתוך ההקדמות האלה שהוא מקדים הוא עובר לעסוק בדברים שבאמת מעניינים אותו בהקדמה, וזה הדברים הבאים. ואנחנו עכשיו נעסוק בהקדמה להקדמה, דהיינו נתייחס קצת לשאלה של היחס לאגדות חז"ל, מהו, כיצד אנחנו רואים ולומדים את אגדות חז"ל, מה המשמעויות שלהן וכולי. אז פה אני רוצה לנסות לגוע בכמה נקודות. כפי שאתם יודעים, אני, נכון, פה מגיעים לפה אחרי שקראו את הדברים, נכון? או ש את החלק הזה בהקדמה על שלוש הכיתות של מביני חז"ל, עוד לומדי חז"ל, לומדי אגדות חז"ל, שלוש הכיתות, זה אתם מכירים את דברי הרמב״ם שם. טוב, אז לכל פנים הרמב״ם מקדים ואומר שיש שלוש כיתות בהבנת דברי חז"ל באגדותיהם, והכת הראשונה, אני אקרא ממש שניים שלושה משפטים באמבש המרכזיים, כן? הם מאמנים אותם על פשטם ואין סוברים בהם פירוש נסתר בשום פנים, והנמנעות כולם הם אצלם מחויבות המציאות. וזו הקט עני הדעת, יש להצטער עליהם לסכלותם, לפי שהם מכבדים ומנסים את החכמים כפי דעתם, והם משפילים אותם בתכלית השפלות. וזה השם אמר בתורה, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ואומות העולם כשרואים אנשים כאלה אומרים רק עם שחל ונבל הגוי הקטן הזה, ועל זה נאמר מי ייתן והיו שותקים, כמו שאמר מי ייתן אחרי שתחרישון ותהי לכם לחוכמה. פחות או יותר בעלי הקט הזאת. אבל הם מחשבים שהם מבינים אותו ומשתדלים להודיע ולפרש לעם מה שהבינו הם עצמם כפי דעתם החלושה, לא מה שאמרו חכמים, ודורשים בראשי העם דרשות ממסכת ברכות ופרק חלק וזולתם על פשטם מילה במילה. דיינו הגעת הזאת בעצם רואה את פירוש האגדות של חז"ל, פירוש מילולי במשמעות אם תרצו הפשטית שלהם, בדיוק כפי שהם אומרים אותם. אם אומרים למשל, ניתן עכשיו דוגמאות קיצוניות, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אז פירר שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כן, שלא יודע איך יראו התפילין של הקדוש ברוך הוא, אם זה מעור ואם זה מרובעות ושחורות והלכה למשה מסיני, האם הוא חייב לפרטי הלכות, יכול להיות גם כן או לא, אני לא יודע, זה לא כתוב במדרש. אז יכול להיות שעל זה הם יכולים להגמיש את דעותיהם בעלי העמדה הזאת. אבל הם רואים שאם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, זה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אם אני אתן עכשיו דוגמה מעשית של הדבר הזה, אם כתוב במדרש שיעקב אבינו לא מת, אז הפשט הוא שיעקב אבינו לא מת, כן? וכך במסכת תענית נאמר שם כך, הגמרא שם מביאה את המדרש הזה שרבי יוחנן אומר יעקב אבינו לא מת, ורשי שם, האמת היא שיש ויכוח עם זה רשי, אבל לא חשוב, המפרש כאן אומר ככה, אתם מכירים את המדרש שיעקב אבינו לא מת, נכון? אז גמרא שואלת, וכי בכדי סבדו סבדניה, וכי בכדי חנתו חנתיה, כתוב ויספדו ויחנתו, לא יכול להיות. אז אמר להם, מקרא אני דורש, אתם, יש לכם קושיות, הרב ברויר עליו השלום, היה אומר מכאן ראיה שמקושיה לא מתים, יש לך קושיות, בכדי סבדו סבדניה, חנתו חנתה, אבל בגלל שיש לך קושיות, מזה יעקב אבינו לא ימות, יעקב אבינו לא מת, כן? מקרא אני דורש, כך הוא אומר. כתוב כאן, המפרש אומר, על מקרא אני דורש, והי דחנתו חנתיה, סבורים היו שמת. ואת אלה שחנתו אותו, הם פשוט חנתו אדם חי. הם, כי חשבו שהוא מת, נראה להם כמו מת, אבל הוא באמת היה חי. בהמשך כתוב שם ככה, אף הוא בחיים, שיביאנו בגולה כדי לגאול את בניו לעיניו, כמו שמצינו במצרים ויר ישראל. ודרש ישראל סבא, ודחנתו חנתיה, אז איך הם חנתו אותו? לפי הדבר הזה, נדמה להם שמת, אבל חי היה. תהיינו, פה זאת תפיסה שרואה את המדרש שאומר, יעקב אבינו לא מת, פירושו של דבר, יעקב אבינו באמת לא מת, יעקב אבינו חי, ואם סבדו אותו, סבדו אותו בטעות, ואם חנתו אותו, חנתו אותו בטעות, אבל אם נחנם הוא חי, תחשבו רק הטרגדיה שכנראה קבלו אדם חי בתוך הקבר, אני לא יודע, אבל זה מה שיוצא, ואני... הרמב״ם יכול היה להביע את דעתו על בעלי העמדה הזאת, אבל כמו שאנחנו רואים כאן, מדובר בבעלי עמדה מגדולי רבותינו, גם המפרש כאן, כנראה הוא לא רשי, אבל זה בדרך כלל במפרש לתענית, אם זה לא רשי, אז אומרים שהוא כנראה אחד מהחתנים של רשי, לא משנה, אבל זה בוודאי משפחת רשי, בעלי התוספות שם, גם הם הולכים הרי בדרך הזאת באופן עקרוני. יעקב אבינו לא מת, אומרים תוספות, וכן מה השמה? דכתיב ויגבע, ולא כתיב וימות. זאת אומרת, הם אפילו מדייקים מפשוטו של מקרא, גם כן את הנקודה הזאת שלא כתוב בפסוק וימות, כדי שהוא באמת לא מת. כן? עוד אבינו חי, זה דברים כפשוטם. היום אנחנו כמובן מורגלים בעניין הזה, בפירוש אחר של יעקב בן לומד, דהיינו שכיוון שצאצאיו ממשיכים את דרכו, אז הוא בעצמו בא לידי ביטוי מה זרעו בחיים, אבו בחיים, שזה הפשט של הברייתא שם, אבל לא משנה כרגע, אני רק אומר שהעמדה הזאת שהרמב״ם מציג, כאילו יש כאן איזושהי עמדה של שחלים, אז לא מדובר על אנשי רחוב, אלא מדובר באמת על אנשים מגדולי רבותינו, שכנראה נקטו את ההבנה הזאת. יותר מזה, בבעלי התוספמים יש אפילו דברים שהם... כיוון שהיום, בוא נגיד ככה, במציאות ימינו הרמב״ם לא מחדש לנו הרבה, כי עמדתו של הרמב״ם כבר נשתרשה כל כך עמוק בתוכנו, שכשאנחנו רואים את המפרשים מן הקטע הראשונה או מן הקטע השנייה, אנחנו לא מבינים מה הם שחים כמעט, כן? אני אתן לכם אולי עוד דוגמה אחת שתמחיש את העניין הזה. יש הסיפור המפורסם על תנורו של אחנאי, כן? אז שם בסיפור של תנורו של אחנאי כתוב שם בסוף הסיפור, ا אחרי כל הוויכוח, שאלו שם, אשכחי רבי נתן אליהו, פגש רבי נתן אליהו הנביא, אמר להם, מה יעבית קודשא בריחו באישה, מה עשה הקדוש ברוך הוא כשראה את הוויכוח הגדול, המתעצם הזה בין התנאים, ואמת המים תוכיח וכותלי בית המדרש הוכיחו, מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? אמר לקחייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני. כן? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא חייך ואומר, ניצחוני בניי. מה מטריד את התוספות שם? שימו לב אתם מה מטריד את התוספות. קחייך ואמר, ניצחוני בניי, והדה אמר, ברש עבודה זרה. מיום שחרב בית המקדש, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא יכול לחייך כשהוא שומע את הוויכוח הזה ולהגיד ניצחוני בניי, ועלו יש מדרש חזל שמיום שחרב את המקדש אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא. אז הם מתרצים שיש הבדל בין שחוק לבין חיוך, חיוך זו הרעי ושחוק זה משהו קבוע, הם מתרצים את הדבר הזה, אבל אתם מבינים מה שהם רואים. הם לוקחים, וזה כדרכם כמובן, כמו שהם שואלים סתירה בין סוגיות, הם שואלים סתירה בין אגדות, כן? זה לגמרי, כמו שיש אוקימתא בסתירה בין סוגיות, בסוגיות הלכתיות, הם עושים בדיוק אותו דבר עם אגדות חז"ל. אז אני לא רוצה כרגע להאריך כאן בנקודה הזאת. יש עוד דוגמאות רבות לקו הזה של, הייתי אומר, רש"י ועלי התוספות, כן? הקו הזה של הראשונים, שבאמת ראו את האגדות במרבית המקרים כפשוטם. אני לא יודע אם זה יהיה נכון לגבי כל האגדות. ניסיתי לבדוק גם באגדות כמו הגאון של הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, זה יטריד מאוד את הגאונים, אבל גישת הגאונים היא גישה קצת שונה. אז הם בעצמם הם מסבירים, אם אני כבר פה אני אסביר לכם, למשל הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מה אומרים הגאונים על זה? אגב, מי שרואה את הסוגיה בגמרא רואה שם, זה אפילו לפעמים קצת ככה מגיע בצורה פרטנית כזאת, הגמרא שואלת את הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, נכון? בסדר, זה אוקיי. אז אחר כך שואלים, תפילין דמראה עלמא, מה כתיב בו? מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? השואלים, בסדר, יש תשובה. אחר כך לא מסתיק לגמרא מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, אלא הגמרא אומרת שהרי לנו יש ארבע פרשיות, אז גם אצל הקדוש ברוך הוא צריכים להיות ארבע פרשיות. אז מחפשים ארבע פרשיות, אז מוצאים כבר שם נדמה לי שש או שבע פרשיות, אז מאחדים כמה כדי שזה יסתדר ויכנס תוך ארבעה בתים, ואחר כך אם תרצו ככה לסובב את העסק, אז כתוב אחר כך וכולו כתיב ובדרה, זה ארבעה בתים שלוש, אחר כך ובתפילין של יד הכל כתוב בהדמחת. זאת אומרת, כדי ממש לעשות מין השוואה טוטלית, תפילין של הקדוש ברוך הוא לתפילין שלנו וכו'. ומי שרואה את הדבר, זאת אומרת, בוא נגיד, כשאני לומד היום את הדרשה הזאת, יש לי כל מיני משמעויות עמוקות כאלה ואחרות. אני גם יודע להסביר למה חז"ל חיפשו עוד פסוקים ועוד זה, לא בגלל שאני לא חושב שחז"ל התכוונו להגיד שבאמת יש ארבע פרשיות בתפילין, שבאמת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שיש לו איזה מין קובייה כזאת על הראש או קובייה על היד ועם רצועות, והוא מלפף על מה שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין וכו'. אז אתם מבינים ש לנו היום יש דברים ברורים, כן? אבל הגאונים כתבו כך. ולעניין מה שאמרו הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, פרש רב היי גאון ז"ל, זה לשונו, אחי פרישו רבנן, שהראו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין והנחת תפילין ולימדו במראית העין כדרך שלימדו מעשה המשכן. דהיינו מסביר, כמו שכתוב בתורה, ככל אשר נמלא אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו וכן תעשו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לימד את משה איך לבנות את המשכן, כך הקדוש ברוך הוא לימד את משה איך מניחים תפילין. לא שהוא עצמו מניח תפילין, אלא הקדוש ברוך הוא מלמד את משה איך מניחים תפילין, כך הוא מסביר. מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל באותה סוגיה בברכות, הקדוש ברוך הוא מתפלל, אז גם על זה, מה זה הקדוש ברוך הוא מתפלל? כן. ורבנו סעדיה ז"ל כתב בתשובה למין אחד, היה להם הרבה ויכוחים עם המינים בעניינים האלה,
מה זה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מה זה הקדוש ברוך הוא זה, והאם הקדוש ברוך הוא גוף וכו'. אז הוא אומר, ועל הדאמור רבנן, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, הוא גוזמה ומשל. הוא מראה כי הקדוש ברוך הוא מלמד תפילה על ישראל ומצווה אותה להתפלל. הקדוש ברוך הוא מתפלל, והוא מביא פה את הדוגמה של להתעטף הקדוש ברוך הוא כמין שליח, כשליח הציבור, והראה למשה סדר תפילה, סדר י"ג מידות וכו'. אז זה פחות או יותר הכיוונים שאנחנו רואים בעלי הגישה הזאת. מה שבעצם אני אומר, ונתמצת את הדברים, שיש אכן גם מרבותינו אותה כת ראשונה שהרמב״ם מדבר עליה, יש בהחלט ברבותינו הראשונים שהבינו את האגדות כפשוטן, ודברים שקשה להבין אותם, למשל ניקח, טוב, אז זה נעשה עוד מעט, בוא נגמור קודם כל עם הנקודה הזאת. אני מקווה שהיא כרגע ברורה, שיש הקת הזאת שהרמב״ם מכנה אותה קת השכלים, היא לא בדיוק קת של שכלים, כנראה גם מרבותינו הראשונים יש שהבינו את האגדות האלה כפשוטה. עוד מעט יכול להיות שיש לזה איזשהו הסבר, אבל נניח לזה כרגע וניכנס לקט השנייה. הקט השנייה שעליה מדבר הרמב״ם היא קט שדומה במידה מסוימת לראשונה, דהיינו היא גם כן מבינה את האגדות כפשוטה, אבל היא פחות נקרא לה פחות שחלה מהקת הקודמת, כי הקת הקודמת אמרה שאם כתוב פה שלא יודע מה, יעקב בינו לא מת, אז יעקב בינו לא מת. לא, היי, זה נמנע המציאות ונמנע השכל וההיגיון, אין מה לעשות. אם חזל אומרים ככה, חזל יודעים מה שהם אומרים, כן? ואם אומרים, אני יודע מה, יש כל כך הרבה אגדות שאני לא יכול כרגע להיכנס לכל הפרטים, אבל יש כל מיני דוגמאות של דברים באמת מרחיקי לכת, אבל זה פחות או יותר מה שזה. בעלי הגישה הזאת באים ואומרים, ואנחנו מוצאים אותה רבות בספרות הגאונים, שאנחנו, אגדות חז"ל זה דבר יפה. מה שהגיוני, מה שמתיישב על הדעת, את זה נקבל, מה שלא מתיישב על הדעת, את זה לא נקבל. זה פחות או יותר. וזה מה שהרמב"ם מדגיש גם בדבריו על בעלי הקת השנייה הזאת. הוא אומר כאן, והקת השנייה הם רבים גם כן, והם אותם שראו דברי חכמים או שמעום והבינו אותם על פשוטם, וחשבו שלא קיבלו חכמים בו זולתי מה שמורה עליו פשט הדבר, והם באים לסכל אותם ולגנותם ומוציאים דיבה על מה שאין בו דיבה וילעגו על דברי חכמים. אחר כך הוא יגיד גם שאלה בעלי הקת הזאת הם אפילו מבחינתו יותר גרועים מן הקת הראשונה, והרבה מהם פתיות והיא קת ארורה, לפי שהם משיבים על אנשים גדולים ונשיאים אשר נתבררה חוכמתם לחכמים, ואלה הפתאים אילו היו עמלים בחוכמות עד שהיו יודעים איך ראו לסדל בכתוב הדברים בחוכמת האלוקות, ודומה להמין את ולהמון אצל החכמים, אז היו מבינים אם החכמים זה על חכמים, אם לא, והיה מתבהר להם עניין דבריהם. דהיינו, מי שמבין את הדברים כפשוטם, ואז זה מתנגש לו עם האמיתות הפשוטות שהוא רואה מול העיניים, או עם עובדות של טבע, או עם עובדות היסטוריות, או עם עובדות פילוסופיות כאלה ואחרות, לא משנה. ברגע שזה, אתה עומד מול מחסום, אתה אומר, אני לא חייב לקבל את האגדות. זה פחות או יותר הגישה של רבים רבים מן הגאונים, ואני אצטט כאן כמה מדברי גאונים שהולכים בכיוון הזה. כך כותב רב שריר הגאון למשל על עניין האגדות, הנה מילה דנפקה מפסוקה ומקרה מדרש והאגדה אומדננינו, זה הכל אומדנות, כל הדרשות והאגדות זה הכל אומדנה, כן? זה השערות. לכן אין סומכים על אגדה ואמרו אין למדין מן האגדות, והנכון מהם מה שמתחזק מן השכל ומן הקרא נקבל מהם. זאת אומרת, אם השכל מחייב אותם או המקרא מחייב אותם, אז נקבל אותם. ואין סוף ותכלה לאגדות. זאת אומרת, שהרבה אגדות זה... אגב, בנקודה הזאת יש גם, אני אומר, יש עוד גאונים שהלכו בדרך הזאת. אולי יש פה עוד... אומר רב חי גאון, למשל, הבו יודעים כי דברי האגדה לאו כשמועה, לא הם, אלא כל אחד דורש מה שעלה על ליבו, כגון אפשר ויש לומר, לא דבר חתוך, לפיכך אין סומכים עליהם. כל מה שנקבע בתלמוד מכוון הוא ממה שלא נקבע בו, ואף על פי כן אגדות הכתובות בו, אם לא יכוונו או ישתפשו, אין לסמוך עליהם. כי כלל הוא אין סומכים על האגדה. אם זה לא מכוון או שזה משובש, לא סומכים על האגדות. פשוט, זאת אומרת, בניגוד לקריאה התמימה של, אם תרצו, רש"י ותוספות, אז הגאונים כבר יותר ככה רואים את המבט בצורה פתוחה יותר, אבל הם פחות או יותר, גם הם רואים את הדברים במשמעות הפשוטה שלהם, לכן אומרים מה שמסתדר, מסתדר, מה שלא מסתדר, לא מסתדר. לגבי, שימו לב היטב, שלגבי הנחת תפילין ותפילה, הם מצאו פתרון טוב, פתרון נוח מבחינה זאת. שכשהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הכוונה לא הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אלא הקדוש ברוך הוא מראה למשה איך מניחים תפילין. כשהקדוש ברוך הוא מתפלל, זה לא שהוא מתפלל, אלא מראה למשה איך מתפללים. טוב. אז כאמור, אלה הדברים. יש לנו, כולנו מכירים את סדרת האגדות עם סיפורי, לא אסור להגיד את הביטוי הזה, אנחנו נגיד פה, בשביל, רק בשביל זה, סיפורי אלף לילה ולילה של אגדות רבה, ואחר כך באו גדולים ועשו מזה ספרים גדולים, מה למשמעויות הרוחניות של הדברים, אבל כאמור, מן הקדמונים, הרטב"א למשל, בפירוש האגדות שם, כותב, שבאתי פה איזה פסקה שמדברה הרטב"א, כן, אומר הרטב"א, יש במעשיות, כולם מכירים את האגדות של רבה וחנה בפרק הספינה, כן? אז יש במעשיות של פרק זה עניינים זרים לבני אדם. בלשון המעטה, יש שם דברים זרים ביותר, כל הסיפורים שם. ויש גם במעשיות אלו עניינים נרמזים שלא היו נראים לעין, אלא במראה החלום. וזה כי כשחכמים הולכים בים אוקיינוס, ורואים שם נפלאות השם יתברך, וגם שהם, משום שהם מתבודדים, מיושבים ומעיינים בעניינים נוראים ונפלאים, בעת השינה נראה להם כעניין ירורם. זה פשוט חלומות שהם חלמו. הם היו מפליגים בספינה, והיו רואים בים. בים זה מאפשר ככה לדמיון להתפתח, והם חושבים על כל מיני דברים. ואז בלילה כשהיו ישנים, היו חולמים כל מיני חלומות, ומה שיש לנו כאן זה פחות או יותר אותם חלומות שחלמו אותם אמוראים, עניינים נפלאים, מורים לעניין, והגאונים כתבו כי כל אחד דאמרינן הכה לדידי חזלי, במראה החלום היה כשהיה מהלך בים אוקיינוס. בסדר, אז כשהולכים בימים הגדולים, ככה מפליגים מפלגות ארוכות, היום ככה אתה נמצא ככה, זה לא ספינות שעשועים כמו שיש היום, אתה ודאי נמצא שם בספינה מטלטלת בלב ים, ואתה רואה כל הזמן את האינסוף, ומי שנמצא בספינה ודאי רואה את האינסוף ככה וזה, אז הוא מתחיל לחלום כל מיני חלומות, וזה מה שהוא רואה כאן. זה פחות או יותר הדברים. וכבר אמרנו את מה שיש לנו לומר בעניין הזה בין שתי הקבוצות האלה. אני רוצה בעיקר לומר עכשיו שני משפטים בעניין זה, ואז נעבור לגישה השלישית של הרמב״ם, שהיא הגישה שפחות או יותר לעניות דעתי מקובלת היום בינותינו, וקצת נרחיב בה מבחינה מסוימת. צריך לדעת, וזה רואים די ברור, אצל בעלי התוספות בצרפת ואשכנז של התקופה הקדומה של המאות ה-11 וה-12, ודאי שם הפילוסופיה והמבטים הפילוסופיים לא הגיעו ולא התקרבו לשם בשלבים האלה. מרכז הפילוסופיה בתקופות האלה עדיין נמצא במקומות אחרים, במחוזות אחרים של העולם, כן? נמצא באזורים של יוון כמובן, והמזרח התיכון נמצא, וגם קצת אצל הערבים זה נמצא, יש פילוסופיה מתפתחת בשלב הזה. אירופה ודאי, זו שאנחנו קוראים לה היום המערבית, כן, היא לא נמצאת בכלל בזירה הזאת, היא לא מתעסקת בכלל בשאלות מסוג הזה, כמעט לא מתעסקת בשאלות מסוג הזה, ולכן יש שם באמת מבט תמים של הדברים. הגאונים כבר נמצאים באזור פתוח יותר, באזורי בבל, שקרובים יותר למרכז הפילוסופי, גם היווני וגם זה הערבים, אז הם כבר מודעים למגבלות של דברים שיכולים להיות, שלא יכולים להיות, אבל הם עדיין בתפיסה שלהם בנוגע לאגדות, שהאגדות הן פחות או יותר כפשוטם, ולכן הם או שמעבירים אותם אל רף החלום, או שאומרים, אנחנו לא חייבים לקבל, מה שפשוט נקבל, מה שמובן נקבל, מה שלא מובן לא נקבל, זה פחות או יותר. עד שמגיע הרמב״ם. והרמב״ם בגישה השלישית שלו, מציע מבט אחר על האגדות. שהאגדות של חז"ל הם בעצם, אולי נקרא דברים על הכת השלישית. והכת השלישית והם חי השם מעטים עד מאוד, עד שאין ראוי לקרותם כת, אלא כמו שיאמר לשם, יאמר לשם השמין ורקי יחידה. והם אותם בני אדם שנתברה אצלם גדולת החכמים ז"ל וטוב שכלם, ואף על פי שהם מעטים ומפוזרים במקומות חיבוריהם אמורים השלמותם וכי הם השיגו האמת, ושנתברר גם כן אצלם מניעת הנמנע ומציאות המחויב להימצא. זאת אומרת, הם לא יכולים לדמיין לעצמם דברים שלא יכולים להתרחש במציאות, כן? וכולי. וידוע, סליחה, וידוע כי הם עליהם השלום אינם מדברים היתולים, גם ידוע שחז"ל לא מהתלים ולא מספרים לנו בדיחות, ונתעמת להם שדבריהם יש לו נגלה ונסתר, וכי הם בכל מה שאומרים לדברים הנמנעים דיברו בהם בדרך חידה ומשל, כי זהו דרך החכמים הגדולים. לפיכך פתח ספרו הגדול גדול החכמים ואמר להבין משל ומליצה דברי החכמים וחידותם, כך כתוב בספר משלי, וכו' וכו'. זה פחות או יותר דברי הרמב״ם כאן בנוגע לכת השלישית. ונאמר רק את המשפט האחרון ואת ההנחיה שהרמב״ם נותן לבעלי הכת השלישית: אחרי שמתה מהכת הראשונה והשנייה, חבל לך על הזמן, אל תתקרב אליי. ואם אתה מן הכת השלישית, כשתראה דבר מדבריהם שהדעת מרחיק אותו, תעמוד ותתבונן בו ותדע שהוא חידה ומשל, ותשכב עשוק הלב וטרוד הרעיון בחיבורו, או עסוק הלב, יש פה, לא יודע אם זה עסוק עשוק, זה מעניין, וטרוד הרעיון בחיבורו ובסברתו, ותחשוב למצוא כוונת השכל באמונת היושר, כמו שנאמר למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת, ואז תסתכל בספרי זה ויועיל לך בעזרת השם. כן? אז זה פחות או יותר הכיוון שהרמב״ם הולך אליו, ואומר שדברי האגדות חייבים להכיר בכך שיש בהם גם חידות ויש בהם גם דברים שהם בחינת משל, ולכן צריך, כשבאים להבין אותם, קודם כל, אם הדברים יכולים להתפרש כפשוטם, אז תפרש אותם כפשוטם. אבל אם הפשט שלהם לא יכול להתקבל על הדעת, הוא יכול שלא להתקבל על הדעת, או בגלל שלא ייתכן שבחינה מציאותית, בחינת נגד חוקי הטבע וכו', אז זה כך. אבל גם נגד חוקי הפילוסופיה, למשל, אתן לכם דוגמה המפורסמת מאוד, שכולנו מכירים את עמדת הרמב״ם בנוגע, כן? תחילת פרשת וירא, וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. כאן זה כמובן לא דרשות חכמים, אלא מקראות שלמים, שהפסוקים מדברים, כן? והיה שלושה אנשים, והיה רוצה לקראתם, נכון? ובכל זאת, אומר הרמב״ם, לא ייתכן שכיוון שברור לנו שנדבר במלאכים, כן? מלאכים אינם יכולים להתחבר לאכילה ושתייה וכו'. לכן אומר רמב״ם, זה הכל מראה נבואי ולא משהו שאברהם נתן להם שם שלושה לשונות בחרדן, אז אי אפשר להגיד שהוא נתן להם שלוש לשונות בחרדן, כי זה מראה נבואי, כן? וכשחזר אומרים שנתן להם שלוש לשונות בחרדן, אז צריך לפרש, זה רק משהו אלגורי, לתת איזושהי משמעות, זה משל, כדי להבין שאברהם אבינו יצא מגדרו כדי לחבב או להתקשר עם המלאכים, כהנה וכיוצא בהנה. זה פחות או יותר הגישה של הרמב״ם. מה מונע מן הרמב״ם להגיד שהאירוע הזה קרה בפועל? אגב, אתם יודעים שהרמב״ן תקף את הרמב״ם ואמר שאסור להאמין לדברים האלה שיצאו מפי הרמב״ם בנקודה הזאת, כן? אבל מה מונע מהרמב״ם להגיד את זה? כמובן הרעיון הזה של מלאכים יושבים ואוכלים, זה אצל הרמב״ם בלתי נתפס, כן? מבחינה פילוסופית, הדבר הזה בלתי נתפס. זה לא משנה כרגע אם אנחנו יכולים להסתדר עם זה או לא, זה לא הנקודה שמעניין אותנו כרגע, זה לא חלק מהדיון שלנו כרגע. זו עמדת הרמב״ם, לכן כל דבר שאצלו נמנע המציאות מסיבה כזאת או אחרת, אז הוא יעביר אותו אל שף המשל והחידה ואל המשמעויות האחרות שלו. זה פחות או יותר הכיוון שאליו חותר הרמב״ם, והדברים האלה שהרמב״ם אומר כאן בהקדמה הזאת לפנינו, הרמב״ם גם מדגיש אותה עוד בשני מקומות, הרמב״ם עצמו מדגיש אותה בשני מקומות בכתביו, ואני רוצה קצת להתייחס, כי שם בהקדמה שלו למורה נבוכים הוא מביא משל יפה שחשוב לשים לב אליו, ונביא עוד דוגמה אחת מתוך המורה עצמו. בואו נתחיל נקרא כמה איזה קטע מן ההקדמה שלו למורה נבוכים. אמר החכם, תפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. זה פסוק מספר משלי. תפוחי זהב במסקיות כסף, דיינו יש לך תפוחי זהב, הם עטופות באיזה מסקיות של כסף, באיזה מין מעטפת של כסף, דבר דבור על אופניו. עכשיו שאלה מה זה, האם הכוונה ממש תפוחי זהב שאתה עוטף אותם באיזה מסקיות של כסף, וזה מה הקשר דבר דבור על אופניו? הדברים האלה מסודרים כמות שהם. וגם באור העניין הזה של זכרו, כי מסקיות הם הגופות המפותחים בפיתוחים מסובכים, ורצוני לומר אשר בהם מקומות פיתוחים דקי עיניים מאוד כמעשה הצורפים, ונקראו כן מפני שיעבור במראות ותרגום וישקע ויסתכי. זאת אומרת, מסקיות במובן של מבט, של להסתכל, ככה הוא מפרש. ואמר כי משל תפוח זהב בסבכת כסף דקת הנקבים מאוד הוא הדבר הדבור על אופניו. וראה מה נפלא זה המשל בתואר המשל המתוקן. וזהו שאומר שהדבר הוא בעל שני, שאומר שהדבר הוא בעל שני פנים. רצוני לומר שיש לו נגלה ונסתר. צריך שיהיה נגלהו טוב ככסף. וצריך שיהיה תוכו טוב מנגלהו, עד שיהיה תוכו בערך אל גילויו כזהב אצל הכסף. זאת אומרת, בעצם דברי חכמים המדרשים של חזן הם בעצם תפוחי זהב ומסקיות כסף. לימים יש יצא חיבור של מלא שקוראים לו במסקיות כסף. חיבור. אחת הישיבות בארץ הוציאה חיבור על מסכת בבא קמא, נדמה לי, שקוראים לחיבור הזה במסקיות כסף. ושם הגישה של הישיבה הזאת היא גישה של תורת ארץ ישראל, ולכן הם רואים מעין מה שדיבר רב שמעון בר יוחאי בזוהר פרשת בהלכה על שהתורה כל כולה אינה אלא לבושים לדברים פנימיים. אז גם ולכן הם פרשו גם את ארבעה אבות נזיקין במשמעויות פנימיות. לא נכנס עכשיו, מי שירצה יוכל, אני מקווה לאתר, יש פה אולי אני רוצה מתאר עצמי שיש גם בספרי אפשר לאתר את הספר הזה, את החוברת הזאת, חוברת נחמדה. בהזדמנות אחרת נעסוק למה לא לומדים ש"ס בצורה כזאת, אבל זה בהזדמנות אחרת, זה לא כאן עכשיו. אני רק אומר שבעצם מה שיש לנו כאן, אומר הרמב״ם, אגדות חז"ל הם בחינה מסוימת של תפוחי זהב ומסקיות כסף. דהיינו, הפנים שלהם זה אוצרות של זהב. זה הפנים שלהם. המעטפת, שזה המשל, זה הנמשל, הוא תפוחי זהב. אבל המעטפת, זה מסקיות של כסף, זה משהו שגם זה כסף, זה צריך להיות משהו בעל ערך. גם אם תרצו, אני אגיד ככה, הפער בין התוך לבין החוץ זה הפער בין האמת לבין היפה. זאת אומרת, גם המעטפת החיצונה צריכה להיות יפה. אם תרצו אמת ויציב ונכון, עד ויפה. נכון? אז זה האמת והיפה. האמת זה הפנים והיפה החיצוני הזה. עכשיו, הרמב״ם מדגיש כמה פעמים לאורך הדברים שלו, כיוון שדברי חכמים, דברי אגדות, הם בעצם משלים. יש שם רבדים של גלוי ונסתר, שחזל מגלים במשהו, אבל אותם פרטים בנגלה הם בעצם מסמלים כל מיני דברים שקיימים בעומק העניין. אזי צריך האדם לדעת, להתבונן היטב, א', לנסות להבין שמעבר למה שאתה רואה כאן, כשאתה רואה למשל הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כן? אז זה משל, כן? אז העטיפה היא הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אבל המשמעויות של זה, מה זה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? על זה צריך, טוב, לא נעסוק בזה עכשיו, אבל צריך להבין מה זה, קודם כל, לדעתי, אם רוצים להבין מה זה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מה צריך לעשות קודם? להבין מה זה בן אדם מניח תפילין. כי זה אנחנו יודעים בצורה ברורה, נכון? ודיברו חז"ל בלשון בני אדם, כשאומרים שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, בעצם רוצים להגיד, לא רק אנחנו מניחים תפילין, אלא גם הוא מניח תפילין, נכון? עכשיו צריכים להבין מה זה הנחת תפילין של האדם, כן? ולא ירחק הדבר שגם זה בני אדם, זה יכול להיות אלגוריה, נכון? אנחנו כולנו מניחים תפילין כל יום, כקבלת חז"ל וכו', אבל אני מזכיר לכם את פירוש הרשב"ם על הפסוק בשמות י"ג, בסדר? פירוש של הרשב"ם, ויש פסוקים בספר משלי של, איך כתוב בספר משלי? יש פה תנ"ך. נו? אין פה תנ"ך? לא תנ"ך, הנה, טוב. אז פסוקים בספר משלי אומרים, כן, בני שמור אמרי ומצוותי תצפון איתך, שמור מצוותי וחיה ותורתי כאישון עיניך, כושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. אני מקווה שאין פה אף אחד שחושב שצריכים לקחת את אמרי ואת מצוותי, גם מי שירצה לעשות את זה, אני יודע איך הוא יעשה את זה, אבל אם מישהו יקח את אמרי השם ואת מצוותיו, כן, וירצה לקשור אותם על אצבעותיו, או לכתוב אותם על לוח ליבו, זה בוודאי אי אפשר לכתוב על לוח הלב. וגם אם נניח יצליח אדם לזה, אבל לכתוב אותם על לוח הלב, קשה לכתוב על לוח הלב, נכון? אז ברור שמדובר פה באיזה מבט אלגורי, וכולנו רואים, קושרים, כותבים, ברור שהזיקה וההדהוד של וקשתם וכתתם לא מקרי כאן. בסדר? עכשיו, אם כך, כשרוצים להבין מה זה הגדול בכל מניח תפילין, צריך להבין מה זה אדם מניח תפילין, כן? ואני רומז כאן לקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, כן? אז כשאומרים שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, זה הקשר של הקדוש ברוך הוא עם האדם. ואז תראו את הפרשיות שמוזכרות שם, עם עם ישראל בעיקר, כן? תראו את הפרשיות, אז תראו את העידוד הזה של את השם אמרת היום, והשם אמירך היום, על אני לדודי ודודי לי, ועם כל המשמעויות האלה של ההתקשרות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה פחות יותר בדיוק באותה אגדה. זה דוגמה של דבר שיש כאן משל, כן? אבל הנמשל, אדם צריך לעבוד ולחשוב היטב, כיוון שהדבר הזה לא ייתכן מצד עצמו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ובזה הרמב״ם קרוב לגאונים, כן? כי גם הוא מסכים שאי אפשר לפרש שהרמב״ם מניח תפילין, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כן? אז מה הוא עושה? הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שכאן הכוונה הקדוש ברוך הוא לימד את משה להניח תפילין, כן? זה לא מה שכתוב באגדה. באגדה כתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, נכון? ושהקדוש ברוך הוא מתפלל. הגאונים הסתפקו קשה, כי שם כתוב יהי רצון מלפניך שלו, איך כתוב שם, שיכבשו לחמה את כעסי וכו'. איך הקדוש ברוך הוא מתפלל ברמות כאלה, כן? אז מי שמוכן לקבל דברים במשל ולקבל משמעויות פנימיות יכול לפתור את הבעיה הזאת. מי שלא מוכן, מי שלא מסוגן, יהיה לו קשה כמובן להתמודד עם זה. בואו נראה אבל איך הרמב״ם ממשיך כאן לנקודה הזו. והרמב״ם אומר, כשיש לנו משלים, יש שני סוגי משלים. ולכן, כשהולכים לאגדות, וזה מאוד חשוב, הנקודה הזאת, יש סוגים שונים של אגדות ורמות של אגדות שצריך לשים לב עליהן. הוא אומר, יש אגדה או משלים שבהם לכל פרט במשל יש משמעות בנמשל. ואז אתה צריך כל פרט ופרט שיש לך במשל לנסות להבין מה בעצם המסר שעולה ובוקע ועולה מן הפרט הזה. למה במשל הזה אמרו את הנקודה הזאת ואמרו את הנקודה הזאת. יש דברים של משלים שעושים להגיד לך רעיון אחד כולל. אלא מה? תפארת המליצה, אז עוטפים את זה קצת, מספרים את הסיפור, קצת צובעים אותו, שמים שם צבעים, שמים שם ניצבים, שמים שם כל מיני דברים, פרטים נוספים בסיפור, אבל אין חשיבות לפרטים האלה מצד עצמם, אלא רק כדי לתת תפאורה לגרעין הסיפור, שהוא הדבר החשוב. כמובן, פה צריכה גם לבוא מלאכה, מתי אני קובע שזה משל מן הסוג הזה, מתי אני קובע שזה משל מן הסוג הזה, אבל זה כמובן, זאת אחת המשימות. אומר הרמב״ם כאן,
ודע כי משלי הנבואה יש בהם שתי דרכים, מהם משלים שכל מילה שבמשל ההוא יש בה עניין, ומהם מה שיהיה כל המשל מגיד על כל העניין ההוא הנמשל. ויבואו במשל ההוא דברים רבים מאוד, אין כל מילה מהם מוספת עניין בעניין ההוא הנמשל, אבל הם ליפות המשל בסדר הדברים שבו, פשוט ליצור תפאורה. ואז הוא אומר כך, אמנם דמיון המין הראשון ממשלי הנבואה, ואנחנו לא מופתעים שהדוגמה הראשונה שהוא מביא זה הדוגמה של הסיפור של אברהם עם המלאכים. אמרו, סליחה, לא אברהם המלאכים, אלא דווקא יעקב, סולם יעקב, כן, הוא אומר ככה, אמרו, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כי אמרו, סולם יורה על עניין אחד, ואומרו, מוצב ארצה יורה על עניין שני, ואומרו, בראשו מגיע השמיימה, מורה על עניין שלישי, ואומרו, והנה מלאכי אלוקים יורה על עניין רביעי, ואומרו, עולים יורה על עניין חמישי, ואומרו, יורדים יורה על עניין שישי, וכו'. זאת אומרת, כל מילה ומילה פה, כן? שיש סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים פה, כל דבר פה יש לו משמעות, והנה השם ניצב עליו יורה על עניין נוסף וכו' וכו'. אבל הוא אומר למשל אותו משל אחר שמופיע שם, נדמה לי גם כן במשלה, כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי, בערב בפתעים אבינה ובנים, נער חסר לב עובר בשוק אצל פיניו, דרך ביתי צעד בנשף, בערב יום באישון לילה באפלה, והנה אישה לקראתו שיט זונה ונצורת לב, שם, כן? אז הוא אומר, כל הסיפור שם זה פחות או יותר, זה משל אחד לסיטואציה מסוימת, וכל הפרטים שם שמתוארים שם הם רק עניין צדדי ולא עניין מהותי. בסדר? זה פחות או יותר מה שהוא אומר כאן. טוב, כיוון שזמננו עוזל, אז נגיד, יש איזה שיעור עכשיו או מה? או ש... אז אני רק ברשותכם עוד שתי מילים שאני רוצה להתייחס עליהם ממש בקצרה. מי שירצה, תעיינו גם בפרק ג', בחלק ג', פרק מ' ג', במורה, שהוא שם מדבר לא על שלוש כיתות, אלא על שתי כיתות של מביני אגדות חזן, וגם שם יש דברים יפים וכמה דוגמאות ממש מוחשיות שימחישו לנו את הרעיון הזה של הרמב״ם. אני רוצה רק לסיים ולומר, הרמב״ם מדבר כאן באגדות חז"ל על בעיקר מן הזווית הפילוסופית, שהוא מבין שיש כאן אותם דברים עמוקים, דברי אלוקות שאי אפשר לומר אותם בצורה מפורשת, וחז"ל עטפו אותם באמצעות משלים, וכל אותן אגדות הם בעצם סוגים של משלים שחז"ל עוטפים את הדברים שלהם בהם, ומי שרוצה להבין דברי חז"ל לעומקם צריך פשוט להתעמק באותם משלים, להבין מהן המשמעויות שחז"ל תמנו באותם משלים וכו'. אני נקודה אחת שאני מבקש לנגוע בה ממש בקצרה, והיא שאלה שעסקו ברבים, עד כמה חז"ל הם כשחז"ל מדברים איתנו למשל על הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא מתפלל, יעקב אבינו לא מת, כן? אז שם אתה יכול לדבר על משמעויות פילוסופיות וכו', מה המשמעות של יעקב אבינו לא מת, מה המשמעות שיעקב אבינו ממשיך לחיות, דוד מלך סף חי וקיים, כל הדברים האלה אפשר לתת להם משמעויות פילוסופיות. מה קורה כשחז"ל באים ותארים לנו סיפור היסטורי, כן? רבי עקיבא עם בת כלבא סבוע וכולי, כל הפרטים, האם אני יכול ללמוד היסטוריה מתוך חז"ל? זאת שאלה שבאקדמיה עוסקים בה הרבה, בשאלה הזאת, עד כמה אותם מרכיבים היסטוריים בתוך שמופיעים בתוך הש"ס ובתוך אגדות חז"ל, עד כמה יש כאן באמת תיאורים היסטוריים. אז אני לא רוצה להיכנס כאן, יש כאלה גם מתוך חכמינו, מתוך אנשינו, שחושבים שאפשר לקחת את סיפורי חז"ל, וכל תיאור היסטורי וכל עובדה שמוזכרת בדבריהם היא ממש עובדת אמת. ההיסטוריונים בדרך כלל טוענים שזה לא כך, ונדמה לי שאם אתם שואלים אותי, עמדתי יותר קרובה להיסטוריונים מאשר לאלה, אבל אני רוצה להסביר את הדברים. חז"ל הם לא ספר היסטורי, הם לא באים לזה. אבל חז"ל לוקחים תשתית של סיפור היסטורי. חז"ל לא באים לרבי עקיבא ומייצרים סביבו סיפור שלא היה ולא נברא. כן? אבל,
צריך להבין שחז"ל, מסורת היא בידינו, רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל מבוגר, כן? אז חז"ל יכולים לבוא לקחת כדי לתת לנו מסר חינוכי, מסר תורני, מסר רוחני כזה או אחר, כן? הם יכולים לעטוף סיפור מסוים גם בתבנית היסטורית כלשהי, כן? דוגמה קלאסית, אם תרצו, הסיפור של בקינה המפורסמת של 10 הרוגי מלכות, כן? עם הסיפור של מכירת יוסף וכו', וקבלו דין שמיים עליכם וכו'. קשה לדמיין אירוע היסטורי כזה שהיה איזשהו קיסר, כן, שכינס חכמי ישראל ואמר להם, אתם לא יכולים לתת את התשובה למה שעשו האחים ליוסף, אתם תענשו בסיבתם. ברור שיש כאן איזושהי אמירה, כן, רוחנית של חזן, כן? שאמרו שזה שבדורו של שמה כל ההרוגים שם לא נהרגו בטקס אחד או במעמד אחד וכו', אלא היו באמת מפוזרים לאורך כמה שנים שם באירועים שונים ונפרדים כל אחד. זה כמובן בסך הכל זה התקופה הרומית, בסך הכל לא סתם תקופה רומית אלא תקופה של דורו של שמה, התקופה הזאת של אחר החורבן, התקופה הזאת של אביאנוס קיסר שחיקתמיה ימח שמו וזכרו, שבאמת כעקי הביצתם של ישראל כדברי חז"ל. אז שם ודאי הסיפורים האלה שמסופרים לנו שם הם על רקע של אירועים שקרו, אבל זה שחז"ל חיברו את כל 10 הרוגי מלכות לסיפור אחד עם שלט של סיפור מכירת יוסף, זה בעצם מסר שחז"ל באים להגיד שאולי עם ישראל נענש עבור זה, אבל לא שהיה אירוע כזה וכו' וכו'. אותו דבר עם רבי עקיבא, שלד הסיפור קיים היסטורית, אבל פרטי הדברים וכו', אם נראה חוסר התאמה בין התיעודים ההיסטוריים לבין סיפור שחז"ל, אל תרגישו נבוכים כי תגידו הנה חז"ל סתם, כי חז"ל אין להם מגמה של סיפור ההיסטוריה. כל מגמתם חז"ל הם מחנכים, חז"ל הם לא מספרי היסטוריה. וגם חז"ל כשהם לוקחים סיפור היסטורי הם יכולים לנצל אותו לצרכים החינוכיים שלהם, לצרכים הרוחניים שלהם, ולא רק לספר לנו את עצם העובדה ההיסטורית, שזה יהיה ספרי היסטוריה. וגם חז"ל יודעים שיש ספרי היסטוריה וכמה הם נבדו מהם, אבל בסדר, עד כאן. Thank you.